אנחנו דיברנו נשלים את זה פשוט בפעם האחרונה על האיסור, על איסור שנופל על סיר מבחוץ. על בפנים דיברנו שצריך 60 בשביל לבטל איסור. לא הזכרנו, ואולי כאן נזכירו כמה מילים, שיש כמה דברים שלא, אי אפשר לבטל אותם. אחד זה, למשל, הדבר שהחתיכה הראויה התכבד, היא לא מתבטלת. הרי אם נופל חתיכת איסור לתוך לתוך סיר גדול, אז אנחנו מתירים לאכול את הכל, אבל אם יש שם חתיכה שהיא ראויה להתקבל, זו חתיכת עוף גדולה שהיא איסור, שאסור לאכול אותה, שטרפה, נבלה, חזיר וכדומה, חתיכת בשר גדולה, אז היא לא מתבטרת ב-60. פה לא עוזר. אותו דבר גם אם יש דבר שיש לו מתירים, זאת אומרת שהוא אסור עכשיו, אבל הוא יהיה מותר אחרי כמה זמן. הדוגמה הקלאסית זה חמץ בפסח, גם לא בטל, כי חמץ בפסח אולי פחות, אבל דבר שמותר לאחר זמן, אז הוא גם לא מתבטל. והדבר שיותר קריטי לגבינו זה דבר שהוא תבלין, שהוא מעמיד את האוכל. אז אם אנחנו מדברים פה על איסורים במטבח, אם יש למישהו תבלין שיש בו בעיה, נניח תבלין שאיכשהו נהיה בשרי, נשפח לתוכו חלב והתערבב, ולא שמים לב עכשיו, הוא שופך את זה לתוך סיר של מרק, להתאים את המרק, אז יש פה בעיה שדבר שלא בטוח שהוא מזה, צריך לשאול, אבל פה יש לנו בעיה של ביטול דבר שמעמיד, תבלין וכדומה. כל מקרה, אנחנו דיברנו מבחוץ. דבר שנופל מבחוץ, אם הסיר עומד, דבר שמצוי, סיר עומד על האש, וסיר נניח בשרי, ומישהו עבר למעל זה עם משהו חלבי, עם חלב נוזלי או משהו חלבי, כשהסיר למטה שוב הוא חם, עומד על האש עכשיו בפועל. אם נופל הטיפה כנגד המקום בסיר שיש שם אוכל כבר, זאת אומרת חצי מהסיר מלא במה שמבשלים, נניח מרק או משהו כזה, חצי מהסיר מלא, והטיפה שנפלה נפלה בחצי ששם יש תבשיל, אז אנחנו מודדים שאם יש 60 כנגדה בתבשיל, אם יש 60 כנגדה בתבשיל, אז מותר לאכול את האוכל, הסיר בכל מקרה יצטרך הכשרה. לא, שאתה מעביר מהסיר, הרבה פעמים זה קורה, שאתה מעביר מהסיר, אז אתה רוצה לטעום, אתה מעביר את הזה לטעום,
ו...
לא, על המכסה, שעוד מעט נזכיר, זה באמת הדבר היותר מצוי, אז במקרה כזה, הכי, בדרך כלל בשר בחלב, אנחנו מפחדים ונזרים, הכי מצוי זה שיש לנו סיר עם פרווה, והעוף נמצא מאחורה, ואנחנו רוצים רגע לבדוק את המרק או משהו, אם הוא כבר מספיק טעים, ואנחנו מרימים, והמרק מטפטף על הסיר פרווה, והיה לנו סיר פרווה, כי הוא יכול להיות גם בשרי במקרה הזה. עכשיו, אז אם זה ניתז, דיברנו עכשיו על הצד, אם זה ניתז על הצד כנגד התבשיל, צריך שיהיה בתבשיל 60 כנגד הטיפה הזאת, אם יש מותר לאכול את התבשיל, אסיר בכל מקרה צריך הכשרה. אבל אם אין 60, אז אסור לאכול את התבשיל. כמובן, כמו כל דבר. זאת אומרת, למרות שהוא נפל מבחוץ ולא לתוך התבשיל ישר, אנחנו אומרים שהוא מפעפע דרך הסיר לבפנים. עכשיו, מה קורה אם הוא נפל יותר קצת למעלה, מעל התבשיל, מעל הגובה של התבשיל, מבחוץ? אז פה, אם אין 60, אז שוב הכל אסור. כי אנחנו אומרים שזה מפעפע ואוסר, אבל אם יש 60, אז אפשר לאכול, אבל צריך לחכות שהסיר יתקרר לפני שמוציאים. למה? כי אם אני אוציא אותו מהצד, כשהוא חם, מהצד של האיסור, יכול להיות שזה יאסור לי את האוכל. אחרי מה שצריך לעשות זה לחכות שיתקרר, ואז להוציא. זה הדבר. עכשיו, אם זה אבל נפל קצת, לא הרבה, על הסיר איפה שהאש נמצאת, למטה, אז הכל נשרף, והסיר כשר, והאוכל כשר, ולא צריך לשאר 60 ולא שום דבר. אבל זה כמות קטנה. אם נשפח לנו חצי שקית חלב, אנחנו לא אומרים את זה. אבל אם כשהרנת מהסיר למעלה, ונשרף טיפה, אז זה, ולכן בקומקום חשמלי, למשל, קומקום, לפעמים נשפח, אז יש לזה דין דומה. למה? בגלל שזה מה שאתה חושב להגיד. מכסה, מה קורה אם נופל על מכסה, שזה תגידו דבר יותר מציאותי מאשר מהצד? מכסה יש לו דין כנגד התבשיל. למה? בגלל שיש שם עדים שכל הזמן עולים מהתבשיל, כבר כמובן מדובר על תבשיל שיש בו עדים. אם אנחנו נדבר על תבשיל שאין בו עדים, אז זה לא שייך. אבל, זאת אומרת, אם נניח שניצל שאני מחמם אותו על מחבת ואני סוגר, לא בהכרח שיש לי פה מספיק עדים בשביל שזה ייחשב. אבל אם זה תבשיל עם יותר נוזל שיש בו עדים, אז אנחנו אומרים שאם יש 60, אז מותר לאכול, ואם אין 60, אבל זה כמו התבשיל, כמו התבשיל בצד. זאת אומרת, זה עדיין נחשב. את המכסה בכל מקרה נהוגים להכשיר, וזה כי אנחנו לא בטוחים שהוא יתחמם מספיק. זאת אומרת, אנחנו אומרים חומר על שני הצדים. א', אנחנו אומרים שהוא היה חם, ב', יכול להיות שלא מספיק. הנפקמינה, בסור עד הרבנן מקילים יותר. מה זה? אסיר, מה קרה לו? לא, אותו דבר. המכסה יאסור גם את הסיר. יכול לאסור. עכשיו, אם המכסה קר, עוד לא התחמם, ישר מורידים. הדבר הזה גם אותו דבר למה שמצוי שדיברנו, שמתבלבלים עם הסיר. זאת אומרת, אתה באת, יש לך כמה מכסים על השיש, לקחת את המכסה החלבי או הפרווה ושמת על הסיר הבשרי. אם שמת אותו ומיד הורדת לפני שהוא התחמם, אז אנחנו אומרים שלא הגיע אליו עדים והכל בסדר. אבל אם הוא כבר התחמם, כן? אז יש פה בעיה. המכסה הזה יכול לאסור את כל האוכל. צריך 60 כנגד המכסה, אם הוא חלבי ושמת על בשרי. ואם זה פרווה, והמכסה הוא בשרי והאוכל פרווה, אז האוכל יהיה לו דין של בשרי. זאת אומרת, לאכול אותו רק עם בשר, לא עם חלב. כן? אם אמרנו שחריף בעיקרון זה לא, זה יכול לאסור, אבל פה אם זה בתבשיל, אז בדרך כלל אין מצב של חריף בדבר הזה. כן. עכשיו, מה קורה לאדם, המציאות נוספת, שהוא לוקח כף, והוא מכניס אותה לתוך תבשיל. זאת אומרת, הוא בא עכשיו להכין, אני מדבר כרגע על בשר וחלב ולא על פרווה, עוד מעט נזכיר פרווה. אדם יש לו תבשיל בשרי והוא לקח את הכף החלבית. אז קודם כל כבר אמרנו והדגשנו, צריך לוודא שהכף היא באמת חלבית. למה? כי כף שאכלתי את הגבינה, כפית שאכלתי את הגבינה היא לא חלבית. הכל היה קר. אז אין בזה שום דבר, זה לא נקרא חלבי בכלל. כף שגם אכלתי את המרק חם, לא בהכרח, מרק חלבי, גבינה צהובה, לא בהכרח שתקרה חלבית. להגדיר חלבי בטוח, זה לקחתי כף והרבבתי איתה תבשיל על האש. אז תחשבו כמה זה מצוי במטבח, אמרנו כבר זה לא כל כך מצוי. דייסה, בסדר. כמה אנשים מכינים דייסה וכמה כפות זה קורה. רגע, ואז יש חלוקה עוד, שבין יומו או לא בין יומו. אבל קודם כל צריך להבין שזה יהיה בכלל חלבי, שיוגדר בכלל כחלבי. אז נניח ויש לנו כף, אז יותר מציאותי הכף בשרית, כי הרבה יותר מערבבים בתבשיל דברים בשריים. אז לכן הדוגמה שאני מביא, אבל זה גם אותו דבר הפוך. אם יש לנו תבשיל חלבי, עכשיו אני מכין איזשהו תבשיל חלבי, איזה רוטב חלבי, שזה בדרך כלל יותר מצוי, ואני לוקח עם כף בשרית. אז קודם כל צריך באמת לבדוק אם זה בן יומה, אבל כף היא בת יומה או לא. בת יומה זאת אומרת שהשתמשתי בה 24 שעות אחרונית בבשר. כי אם הכף הזאת לא בישלתי איתה, לא הרבבתי את הבשר על האש כבר יומיים, שלושה ויותר, וביום האחרון הרבבתי איתה על האש פתיתים שהם פרווה, היא לא נקראת בת יומה. בת יומה זה הגדרה רק דבר שב-24 שעות האחרונות בישלתי בהם בשר. או חלב במקרה, אבל במקרה שלנו זה בשר. זה נקרא בת יומה. עכשיו, אם עשיתי את זה, והכנסתי את זה, אני צריך שיהיה בתבשיל 60 כנגד החלק מהכף שהכנסתי. זאת אומרת, אם הכנסתי רק את החלק שמרימים איתו, 60 רק כנגדו, לא כנגד כל הכף. גם אם הכף הזאת מתכת, למה אני אומר גם כי יש דעות שרצו להגיד שאנחנו אומרים חם הכל, הרי כל הכף מתחממת. אז זה, אבל ההלכה נפסק, רק החלק שנכנס פנימה, צריך שיהיה 60 כנגדו. אם אין 60, אז אם זה בן יומו, אז התבשיל נאסר, והכף נאסרה, והסיר נאסר. כי התבשיל הזה, יש בו גם בשר וגם חלב. אבל, כי מדובר שוב על תבשיל חלבי, לא על פרווה. אבל אם יש 60 כנגדו, אז מותר לאכול את התבשיל, והכף צריכה הכשרה. למה? כי הכף יש בה עכשיו טעם של בשר. טעם של חלב, סליחה. לא טעם, זה חלב ממש. כן? זה לא פרווה, זה חלב ממש. הכנסנו אותה לחלב, נכנס בטעם של החלב ממש, ויש בטעם של בשר מקודם, ואנחנו לכתחילה מכשירים בכאלה מקרים. עכשיו, אם אדם לא יודע כמה הוא הכניס, עשיתי ככה. אז זה הנורמלי. צריך להישאר נורמלי. ודאי שלא את כל הכף, כי חלק הוא החזיק ביד, נכון? מה שהחזיק ביד, זה לא, הוא לא הכניס פנימה. אז כמה שאדם יעשה לעצמו אחרי זה ניסיונות בפתע, שמישהו יסתכל עליו מבחוץ, הוא נשוי, אשתו תסתכל, והוא יעשה ככה, והיא תגיד כמה בדרך כלל הוא מכניס, וצריך 60 מזה. זה הנורמלי.
כולל את העובי של הכף? כלומר, 60 כפול מה?
60, זה העובי, זה השטח עם ה... כל העובי, כן.
אחרי זה תקף בתוך כוס מים, תראה כמה זה עבדת 60.
כן. כל הנפח, הנפח. כן, הנפח של החלק מהכף שנכנס. וזה, כשהוא לא יודע, אז עושים את זה באופן כמה שפחות או יותר רגילים. עכשיו, זה דיברנו כרגע כשהדבר החלבי נמצא על האש. מה קורה אם הורדתי אותו? זה אותו דין. כי כלי ראשון מבשל גם כשהוא לא על האש. אם הוא רותח. אם הוא ירד מ-45 מעלות, אז אין לו דין. כבר הוא לא מבשל. אנחנו מדברים שהוא עדיין ביד סולדת בו ש-45 מעלות לחומרה, גם הכנסתי כף, זאת אומרת, מה זה נפקא מינה? שאני הורדתי את זה כבר מהאש, ובאתי עכשיו להוריד לצלחת. הכנסתי את המצקת החלבית שלי, או הבשרית שלי, לרוטב החלבי הזה, פסלתי פה את כל הסיפור, יכול להיות. אבל אם זה מהסיר, מה שעשיתי, אני העברתי אותו לכלי שני, ואותו אני מביא לשולחן. את השולחן אני מביא כלי מכובד, לא את הכלי שאיתו בישלתי. ואז אני מוריד, יש בזה מחלוקת, מחלוקת אחרונים. למעשה אפשר לסמוך השיטת המקלות. זאת אומרת, התז מקל רק בהפסד מרובה, אבל השח מתיר לגמרי. ולכן אפשר לסמוך. זה כתוב, ראיתי שכתוב שהשח בדבר הזה יותר לסמוך עליו, ולא על התז. ולכן אפשר, אם יעבירו לכלי שני, שדין כלי שני לא מבשל, ולכן לא יצטרכו לפסול את האוכל, או את הכף. כן? זאת אומרת, יהיה אפשר לאכול את התבשיל הזה. כמו שאמרתי, יש דעות שמחמירות, אז לכן מי שיודע, אז יש גם דעה מחמירה. עכשיו, מה קורה אם אדם עשה את זה כמה פעמים? כלומר, לקח את הכף הזאת, וירבב והוציא, וירבב והוציא, וירבב והוציא כמה פעמים. אז בזה, השולחן ערוך כותב, והוא לא ידע בינתיים, רק אחרי הפעם השלישית נניח, הוא שם לב שזה בכלל כף בשרית. לפי השולחן ערוך צריך 3 פעמים 60. כלומר, 60 כנגד כל פעם שהוא הכניס את הכף הזאת לסיר. ככה זה מה שאומר השולחן ערוך. הרמה מקל בזה ואומר 60 פעם אחת.
מה ההיגיון בשולחן ערוך?
כי כל פעם, אם ידעת בינתיים, כלומר, אם הוצאת וזיינת, אוי, טעיתי, אז אנחנו מחשבים 60. ואז התבשיל שוב מותר, ובפעם הבאה שהכנסתי, אני שוב מחשב 60, וכל פעם זה יהיה מותר. הקף כן, אבל היא בת יומה בכל מקרה, זה לא משנה. הקף עצמה היא גם תהיה עשר בתור טרפה, אבל כי יש פה שני בני יומה.
60 השני זה בגלל שהקף...
לא, בגלל עצם הקף, גם בפעם השלישית. זה לא משנה, בגלל שאני צריך 60, זה כאילו נפל... לא, בטל ב-60 זה רק אם אתה יודע. זה מה שאומר השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר, אם אתה יודע, אז חל הביטול ב-60. כי הביטול ב-60 הוא לא אוטומטי. אם נפל, תחשוב את זה כאילו נפל לך 3 איסורים. אז ככה צריך להתייחס לזה. מה זה? לא, תחשוב את זה, כי זה 3 פעמים שקרה לך שנפל לך איסור. הרי הקף הזאת היא, סליחה, אותו איסור גם בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה. זה כמו נפל 3, מה זה? לא, אם נפלו לך 3 חתיכות בבת אחת, רגע, אם נפלו לך 3 חתיכות בבת אחת, או שאתה יודע עליהן בבת אחת, אז אתה צריך פי 60 כפול 3. אבל אם נפל לך חתיכת איסור לתוך תבשיל, ונודע לך, היא התבטלה. ואחרי זה נפלה עוד חתיכת איסור, היא שוב התבטלה. ואחרי זה נפלה עוד חתיכת איסור, היא שוב התבטלה, ושלושתם בטלות ומותר. אבל אם שלושתם נפלו לך, אפילו אחד אחרי השני, וגילית שהם נפלו, היה לך כלי עם שלוש חתיכות איסור. ואתה באת אחרי חצי שעה וראית איפה חתיכות איסור, אופס, נפלו פנימה. אני לא מוצא אותם, אבל זה הסבירות. אין, בררת, אמרו לך, נפלו. אתה צריך פי 60 כנגד שלושתם. אבל אם אחת נפלה וגילית, ואחרי זה גילית עוד פעם, כל פעם 60 זה בטל. אחרי זה יש שיקול, האם כבר הרוב איסור, איך אנחנו מתייחסים, אבל זה לא קשור. אותו דבר זה הקף הזאת. שולחן ערוך מגדיר אותה כאיסור, ולכן שלוש פעמים, אני מודד את ה-60 רק כשאני בא לבדוק. אם הכנסת את זה שלוש פעמים, אז זאת אומרת ששלוש פעמים היה פה שלוש איסורים. זאת אומרת, היה פה שלוש איסורים. אז מה? נכון, אבל הקף בכלל זה חומרה, כי אנחנו לא יודעים כמה איסור יש בה. אנחנו מחשיבים אותה כחומרה. נכון, אבל אז זה כמו תגיד שהיה לך איסור שהוצאת ונפל שוב, אתה גם תחשב אותו. כן, כי אני לא יודע כמה הוא פולט, אז כל פעם מחשבים לחומרה כנגד כולו. זה נכון שאם הקף הזאת תהיה חדשה, שאתה יודע שהרבבת בה אי פעם רק כוס חלב, ולא יותר, כוס חלב רותח, כן? ולא יותר, הקף הזאת תחשב תמיד רק כגודל כוס חלב. גם אם הקף הזאת בנפח היא הרבה יותר גדול, או סיר. סיר שבישלתי בו, אני יודע בדיוק כמה חלב בישלתי בו. כן? אם נפל, בישלתי בו אחרי זה בשר, אני צריך פי 60 רק כנגד הכמות. אבל זה רק אם אני יודע. בדרך כלל אתה לא יודע, כי אתה לא... אתה חישבת אי פעם כמה פעמים בישלת כמה... כמה... לא, זה הטעם. נכון, זה הטעם, זה חומרה שאנחנו מחשבים את כל הכף, בגלל שאנחנו לא יודעים כמה בלוע. מחשבים את כל הנפח כאיסור. ברור שזה חומרה.
רק אם אני לא יודע, אם אני ידע, ואני אכניס סוף פעם, אז זה יהיה מחדש?
כי אז זה בטל, כן. כן, ברגע שזה בטל, אז זה בטל. כל אופן, זה לפי השולחן ערוך, לפי אשכנזים, חשבים במקרה הזה פעם אחת, והסברות שלכם, כנראה זה הסברות של הרמה. שבמקרה הזה, זה לא כמו איסור ממש, ויש מספיק לחשב פה פעם אחת. עכשיו, מה קורה, זה אמרנו בשר וחלב. שזה זה, מה קורה עם הכל פרווה, עם התבשיל פרווה, כף לא. כף בשרית. אז נניח הכלי הוא פרווה והתבשיל פרווה ואני לקחתי כף והיא בשרית או כף והיא חלבית, אז זה בדיוק כמו הדינים שעוד רגע נדבר עליהם, מה קורה כשאני מבשל פרווה בכלי בשרי. אני מדבר על כף בת יומה. אם הכף לא בת יומה, זה אותו, גם אותו דין, אבל אין לנו שום שייכות פה. אם הכף אינה בת יומה, אז היא לא פולטת טעם. טעם של חלב או טעם של בשר. היא נקרא טעם פגום. אבל אם היא בת יומה, לקחתי בסיר בשרי, הכנתי פסטה או פתיתים, ולקחתי, הרבבתי עם כף בשרית, אז אם היא בת יומה, אז יש לה דין כמו שנראה עוד מעט לגבי סיר בשרי, האם אפשר לאכול אותו עם חלב או אי אפשר לאכול אותו עם חלב, עוד רגע נדבר.
אם כף שלא בת יומה, זה לא פולט איתם, אז אם יש לי כף טריפה שכבר לא בת יומה, כאילו נגע גם בכלל גם בטבע, ואחרי יום כבר אפשר להשתמש בה?
לכתחילה אנחנו לא משתמשים בה. כתוב שאסור להשתמש בה לכתחילה, אבל אם השתמשת בדיעבד זה לא נאסר. מותר להשתמש בה, זה כן כתוב. אם יש לך סיר למשל שהוא באמת בישלת בו בשר וחלב, אז מותר לך להשתמש בו לצונן, כלומר לשים בו דברים, וזה מותר. מומלץ שלא, בדרך כלל במטבחים אתה יודע שמים למעלה המקרר או משהו כדי זה, כי אם תכניס את זה למטבח בסוף אתה תבשל בזה, ואז נכון זה רק איסור דרבנן וזה רק ובדיעבד זה יהיה קשר והכל, אבל אנחנו לכתחילה לא עושים את זה, אנחנו רוצים מטבח לכתחילה. אז לכן לא מומלץ, אבל דברים קרים כתוב בשולחן ערוך שמותר. לשים בו, לא צריך לחשוש. להפסל בו דברים במקרר וכדומה, לא נוזל. נוזל אחרי 24 שעות, שוב, לכתחילה זה ודאי לא טוב. זה אמרנו לגבי כף, שמכניס אותה לתבשיל פרווה והכל. מה קורה אם הסיר הוא בשרי והכף חלבית, או הפוך? והתבשיל בפנים הוא פרווה. אז זה תלוי. אם שניהם בני יומם, אז גם הקף וגם הסיר פולטים את הטעם שלהם לתבשיל, ושניהם יכולים להיעשר. אז אם יש בה... עכשיו, נגד הסיר לא יכול להיות 60 בתבשיל נגד הסיר. אין מצב. המציאות, הפוסקים אומרים תמיד שסיר לא יכול להכיל, החלל שלו לא יכול להכיל 60 נגד הנפח של האובי של הדפנות. רק בסיר מאוד מיוחד שהוא דק מאוד וגבוה. זה האופציה היחידה. אבל זה לא, אין את זה במטבחים. זה לא...
אבל
למה גבוה? אני חושב שצריך יחס מסוים שיהיה בין הגובה לבין הרוחב.
נו,
אתה צריך לשאול. לא ככל שיותר גבוה.
לא.
אבל יש
שיהיה
ביחס מסוים, ואתה
בסדר. נכון, אבל בדרך כלל בסיר נמוך לא יהיה לך 60 מספיק. הדופן תהיה יותר מדי דקה. אתה צריך דופן כל כך דקה, אז אם היא גבוהה, אז היא יכולה טיפה להיות יותר רבה, כדי שהיא תחשב סיר. קיצור, לא מציאותי. סיר, תמיד להגיד שאין בו 60. מה זה? כשבודקים
את
הנפח
של
פי 60, מבחינה
זה יוצא מניסיון יותר ממה שאתה משאר בעיניים שלך.
בעיניים. קיצור, סיר, תמיד אנחנו מתייחסים עליו, כן, כי לא מצא, אבל... אז לכן, הסיר, התבשיל הפרווה ייחשב בכל מקרה כמו הסיר. אם הסיר בשרי, בן יומו, אז את הפרווה אני אחשיב, עוד מעט נדבר אם מותר לאכול אותו עם בשר או חלב, אבל כרגע, נגדיר אותו כבשרי, לצורך העניין. ואני צריך את הכף לשאר כ-60 נגדה. זאת אומרת, אם הכף הזאת היא חלבית, ויש 60 כנגד מה שהכנסתי בתבשיל, אז התבשיל לא נאסר. נכון? כי בתבשיל הזה הוא נשאר כאילו בשרי. פרווה, אבל נניח כאילו בשרי. הסיר לא נאסר. הכף נאסרה. למה? כי הכף קיבלה טעם עכשיו גם מבשר, והיא הייתה קודם מחלב. עכשיו, אם אין 60 אין 60 בתבשיל נגד הכף, אז התבשיל הזה נאסר. הכף נאסרה. כי בלעת הטעם של הבשר, והסיר נאסר, כי הוא קיבל את הטעם של התבשיל הזה, שהוא עצמו אסור, כי יש בו חלב ובשר.
אז... הסיר
דפק את עצמו. למה? כי לא היה לו מספיק אוכל בשביל להכשיר את עצמו.
הסיר גם הטריף את הזה, ואחר כך
זה חזר. כן, נכון. זה צריך להכשיר. עכשיו, אמרנו, אם יש 60 הכל מותר, ואת התבשיל אוכלים כמו הסיר, לספרדים, שוב, זה יהיה כמו שנראה עוד מעט בתבשיל, יהיה מותר לאכול את זה גם אם, 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 נניח, התבשיל הזה הסיר הוא בשרי, יהיה מותר לאכול אותו גם עם חלב. כי עוד מעט נראה שהספרדים מתירים בנת ברנת דתיר, זה נקרא, עוד מעט נדבר. אבל פה, במקרה הזה, כף החיים כותב כן לאסור, במקרה כזה, הוא אומר שהרבה מהרבנים הספרדים עשרים, אז הוא כותב לאסור. זאת אומרת, בגלל שיש פה, בכל מקרה, בתבשיל הזה, בסיר הזה, ממש, ממש בשר, זאת אומרת, קיבל טעם ממשי, לא בכאילו, זאת אומרת, זה טעם מהזה עצמו, ועם הכף, אז הוא כותב כן, כן לאסור. הוא אומר שהרבה עשרים. עכשיו, מה שדיברנו, מה קורה כשהתבשיל הוא פרווה, כן? כשהתבשיל הוא פרווה, ואני מבשל אותו עכשיו בכלי בשרי או בכלי חלבי, האם אני יכול לאכול אותו בארוחה בשרית או חלבית? הכנתי פתיתים בסיר בשרי, ואני רוצה עכשיו לאכול אותו בארוחה חלבית, או דבר שהוא מצוי כי יש בו יותר בעייתיות, אני מכין חלות לשבת, וזה יהיה בסוף. בתנור בשרי, האם אני יכול לאכול אותה בסעודה שלישית עם גבינה? שזה כבר שלב הבא. אבל נתחיל מהשלב הראשון. אנחנו מדברים על סיר שהוא נקי לגמרי. סיר שיש בו טיפה שומן, טיפה לכלוך, מבחינתנו נחשב כפי השומן הזה. סיר בשרי עם שומן, הוא נחשב סיר בשרי. לא טעם ולא כלום. סתם ככה, גם סיר שנראה נקי, לפעמים יש בו שומן, זוכר פה בישיבה שניסינו להכשיר פעם כלים, לקחנו את הסיר הבשרי הגדול, הכי גדול שהיה, וניקינו ושפשפנו אותו, והחלנו מים, וכל השומן יצא. נתחנו מים, וכל השומן יצא, שפחנו, ושוב השומן יצא, עד שקנו פה סיר רק להכשרת כלים, שזה היה יהודו, כי מרוב שימוש, השומן נדבק שם בפנים, ולא יוצא בשפשוף רגיל. אז אנחנו מדברים על סיר שהוא נקי, בבית, ששפשפנו אותו עם ברזלית, ושהוא נקי. כן, זה עוד סיבה למה זה נדבק, נכון. בסדר, סיר שהוא נקי, זה הנקודה. עכשיו, בשלנו בו מאכל פרווה, והכלי הזה הוא בשרי בן יומו. לפני שעתיים הכנתי שם אוף. ניקיתי והכנתי פתיתים. האם מותר לי לאכול אותם בארוחה חלבית? לפי השולחן ערוך, כן. ולא רק בארוחה חלבית, אלא עם חלב. למה? כי הוא אומר, זה נת ברנת דהתרה. נותן טעם בנותן טעם של היתר. הרי הבשר הזה... הוא מותר, הסיר הזה לא עבר בו שום איסור, אין פה בשר בחלב, יש פה בשר נטו. עכשיו, הבשר נתן טעם בסיר, והסיר נותן טעם בתבשיל. אז זה נותן טעם ונותן טעם. כי מהבשר זה לא הגיע ישירות לתבשיל, זה הגיע לתבשיל דרך הסיר. במקרה כזה אומר השולחן ערוך, מותר לאכול אותו עם חלב. אפילו שהוא בן יומו. אשכנזים אוסרים לאכול אותו עם חלב. מותר לאכול אותו בארוחה חלבית, זה כן, כי הוא לא נחשב בשרי, אבל אסור לאכול אותו עם בשר, עם חלב ממש. רגע, עכשיו דיברנו על שאינו בן יומו. בן יומו, מה זה? צריך שהסכין יהיה נקי, אבל לא צריך להחליף אותו. זאת אומרת, אם אני ניקיתי אותו בפה, או ניקיתי אותו עם הפית, זה בסדר. זאת אומרת, לא מפריע לי שלפני רגע אכלתי איתו בשר, חלב, ובעוד רגע אני אוכל. כשאני אוכל עכשיו את התבשיל הזה, לא לאכול אותו עם חלב. לא בפה ולא בצלחת. בסדר? זה רק צריך לזכור. עכשיו זה צריך לזכור, כי זה עלול לגרום לתקלות, אבל גם אשכנזי שבטעות יטעה, זה לא עבר על בשר בחלב, כן? זה חומרה של הרמה. מה זה? בשלב הבא. כן, עכשיו, לא. זה בשלב הבא, לא, גם פה, בשלב הבא. מה קורה אם אתה כבר נכניס אותו פה, אז אנחנו נקפוץ רגע. מה קורה, האם מותר לבשל לכתחילה לספרדים כרגע, כדי אשכנזים ודאי יהיה אסור, בתבשיל בשרי בן יומו כדי לאכלו עם חלב. השולחן ערוך כתב לשון דיעבד, אבל האם מותר לכתחילה או לא? הילקוט יוסף פוסק שמותר. כף החיים פוסק שאסור. לבשל לכתחילה. אז בספרדים יש בחוק, אשכנזים ודאי זה אסור, כי גם בדיעבד אסור לאכול את זה עם חלב. אבל חשוב לדעת שאם יש למישהו סיר עם אוף, והוא רוצה עכשיו לבשל תבשיל ולאכול אותו עם חלב לספרדים, מותר לו. מותר לו לעשות את זה גם לכתחילה, לפי חלק מהדעות, לפי הלקוט יוסף. כמו שאני אומר, לפי כף החיים יהיה אסור. כל אחד לפי המנהג שלו. אותו דבר גם ישפיע מה קורה אם הסיר אינו בן יומו. כשהסיר אינו בן יומו, אז פה לספרדים ודאי יהיה מותר לאכול אותו עם חלב, אין שאלה, גם לאשכנזים מותר. אם בישל בדיעבד, בינו בן יומו, בתבשיל בשרי, מותר לאכול אותו עם חלב. מה זה נקרא בדיעבד? בדיעבד זה נקרא או שלא חשבת על זה, ואז גילית, אוי, רציתי את זה בכלל לאכול חלבית ובישלתי, או אני בישלתי אותו לאכול אותו בארוחה בשרית. אז לא אכפת לי לבשל אותו בסיר בשרי, ונשאר לי כמות. ועכשיו אני רוצה לאכול אותו גם בארוחה חלבית, מותר. גם עם חלב, לאשכנזים. כי זה נקרא בדיעבד. עכשיו שוב, מה קורה אם לכתחילה, האם מותר לאשכנזי לכתחילה לבשל בכלי בשרי כדי לאכול את זה עם חלב? זה הרבה אחרונים מחמירים. אני הרבה זמן, אני לא מבין את הסברה למה להחמיר. מצאתי ברוך השם עכשיו בספר של הרב קנול, אז הוא מפנה גם לביור הגרא וגם לשוט בית דוד, שמביא מפורש שמותר. לכן, אתה רוצה לכתחילה לבשל בכלי בשרי שאינו בן יומו כדי לאכול אותו עם חלב. הנפקמינה היותר גדולה תהיה, אני אומר, בסיר פחות או יותר יש לאדם סיר פרווה וסיר בשרי ומסתדרים, אבל בתבניות, שעוד מעט נדבר על זה, מה קורה אדם שרוצה לאפות חלה לשבת, הוא אופה את זה בתנור בשרי שאינו בן יומו, על תבנית בשרית שאינה בת יומה, והוא רוצה לאכול את זה עם חלב. בארוחה בסעודה שלישית. האם מותר לעשות זה כתחילה או לא? אז אני אומר שוב, הרבה אחרונים אומרים שאסור, מי שרוצה לסמוך על המקלים, יש לנו לסמוך, זה הגרא, וישות בית דוד, שכחתי כרגע את שמו, קודמים מפורש שמותר, ואני חושב שאם מישהו יסתכל טוב טוב בלשון של הרמה, הוא יכול לראות גם שאפשר ללמוד שמותר, אבל כל אחד יפסוק כרבו בנושא הזה. לכן, כן, בעיקר חלוף, אבל זה בכל סיר. יש כל תפשיר. מה זה? לכאורה לא, דיעבד זה רק אם עשית. לא לעשות את זה כי אין לי אופציה אחרת. אבל שוב, אז עוד רגע...
יש משפט שאומר שכל שעת הדחק בדיעבד זה ממש...
מה זה?
יש משפט שאומר ששעת הדחק בדיעבד זה אותו דבר.
לא יודע, לא יודע. לא יודע. אם הזכרנו, אז כן, אז נדבר ככה עכשיו על החלות. אז כמו שאמרנו, גם בחלות, תנור זה טיפה שונה בכלל ההתייחסות שלו, אבל אנחנו מתייחסים לתנור כן כבשרי וכן כחלבי. אז אם התבנית אינה בת יומה, עכשיו, אם אתה לא עושה בתבנית, אין בעיה. למה? כי אנחנו לא נגיד, החלות האלה לא מעלות זהה כדי שהזהה תיפול, זה ודאי שיש מקום להקל. אם התבנית עצמה היא בשרית, ואני, כמו שאמרנו, ואני רוצה לאכול אותה בחלבי, אז או שסומכים על הדעות המקלים, וזה הכי פשוט, או יש עוד אפשרות לעשות, אני חושב שפה גם אפשר להסמיך מי שרוצה להחמיר, נייר אפייה, כששמים אותו, הוא בעצם מונע מהאיסור, מהטעם שבתבנית לעלות להאכלה. אז נכון ש... בכתחילה לא עושים את זה בגלל שנייר אפייה יכול להיקרע וכדומה. אז זה בדרך כלל בתבשילים, בלחם זה לא נקרא, בחלה. לכן ודאי שהוא יכול להקל בזה, אם התנור אינו בן יומו, אני אומר שוב, לאשכנזים, אם התנור אינו בן יומו, לקחת את תבנית, לשים עליה נייר אפייה, ובדרך כלל עופים עם נייר אפייה, ואז לכאורה לא צריכה להיות בעיה לאף אחד, גם לדעות המחמירות.
מי שפר ולדם ושריד, אם לא בן יומו, אין שום בעיה, אבל...
אם אינו בן יומו, אז בכל מקרה הוא לא אוסר, אבל עוד מעט נדבר על תנור. יכול להיות שתנור כן נחשב, בגלל שיש בו הרבה עדים. כשאתה עושה למשל בשר, עולים הרבה עדים, אז יש מה שנקרא, חנדלה כבר על זה, זהה. זהה, למשל, זה אם יש לנו תבשיל, מתחת ל... אני מבשל ביחד בשני תבשילים בתנור, תנור גדול, כן? והם פתוחים. אז אם נניח רק עובר ריח, אז אנחנו לא מחמירים. זה לא נקרא נניח בשרי. אני מבשל אוף עם אורז. אני מחמם אותם באותו תנור, נדבר פה בתנורים, פה כמו בישיבה שיש תנור גדול שמחממים כמה דברים ביחד. אז אם זה רק ריח, זה לא נקרא. אבל אם עולה עדים ויש ממשות, אז פה יש לנו כבר בעיה. אם התבשיל אחד בשרי ואחד חלבי, אז זה אוסר אחד השני. מה שיש בו זהה. אם למשל אחד הוא לחם, שלא מעלה זהה, חלות, והשני הוא... הוא בשר עם רוטב, אז הלחם נהיה בשרי. הבשר פה אין לו מה שיאסור אותו בכלל. לא לחם, נניח, אני שם שם עוגת גבינה. היא לא מעלה עדים. זהה. אז היא לא תאסור לי את המרק. המרק יאסור את עוגת גבינה, עוגת גבינה לא תאסור את המרק. כן? זה מה שקורה בתבנית, שזה פתוח. אם אחד מהם מחוסה או שניהם מחוסים, אז אין בעיה. כי אין זהה. כן? יכול להיות שיש לי בעיה עם בשר בחלב. אבל שוב, אני מדבר באופן עקרוני, כרגע על האיסור. יכול להיות שביחד, אם אתה עושה בשר בחלב, יכול להיות שיש לך בעיה אחרת. למשל, בהרבה מפעלים גדולים, הם מבשלים בקיטור. כן? הבישול נעשה בקיטור. עכשיו, יש להם מערכת קיטור אחת לכל המפעל. והמערכת קיטור הזאת היא עוברת מהצד הבשרי לצד החלבי. ואז יש לנו פה בעיה של עדים ממש, של בשר וחלב, או איסורים, אם זה בפעל בחול, שיש לו צד אחד לא כשר, וצד אחד מסלול כשר. אז בשגחות, הם בדרך כלל מקפידים על זה, שלא יהיה אותה מערכת קיטור, בדברים האלה. לכן גם אם מכירים לא יודע מה, התבשיל הזה בחוץ לארץ הוא כשר, כי הם מרכיבים רק כשרים, צריכים לבדוק איך מבשלים אותו, אם הוא מבושל. שזה לא במערכת קיטור, כי זה עושה בעיות. בכל מקרה, אז התנור הזה, כמו שאמרנו, אם הוא מעביר זהה, התבשיל נאסר. כן? אם התבשיל נאסר, אז יש לנו בעיה. עכשיו, מה קורה למשל אם התבשיל הוא פרווה? יש לי אורז ובשר. האם אני צריך לחכות אחרי האורז 6 שעות? כבר הזכרנו את זה. שפעם שאלתי את הרב זלמן, הוא אמר שאם אתה לא מרגיש טעם של בשר, לא צריך לחכות 6 שעות. לא לאכול אותו עם חלב. כי אנחנו נגדיר אותו כבשרי לפחות, לא לאכול אותו עם חלב. אבל 6 שעות, זה צריך לאכול עם בשר. גם ראינו שתבשיל בשר, לא צריך לחכות אחריו 6 שעות לפי השולחן ערוך. זאת אומרת, יש פה כמה דברים. אז אם אתה טעמת את האורז שהתחמם ביחד בתנור עם בשר, זאת אומרת, פה בישיבה, שמחממים לפעמים ביחד, והאורז, לא, אדם לא רוצה להיות בשרי. והוא אכל את האורז, והוא לא הרגיש שעם בשר, ולא איזה מישהו העביר את הכף עם הרוטב מצד אל צד, כי אז לא עוזר שום דבר. אני מדבר שלא העבירו כף. הביאו רק עדים. אז במקרה כזה, אין לנו בעיה של לא צריך לחכות 6 שעות. כן? זה עניין של זהה. עכשיו, התנור הזה, כמו שאמרנו, יכול להיות שיש בו בעיה. למה? כי העדים עולים ונדבקים הדפנות, בעיקר לגג, ושם זה רק נשאר בצד, ואוסר אותם כבשרי, את הדפנות. הדפנות לא מתחממות. שוב, לא חיממו אותם נניח בשביל להוציא, ואז התנור הזה יכול לחשב בשרי או לא בשרי, ולכן עדיף בחלות תמיד לחכות שהוא לא יהיה בן יומו לאשכנזים. כן? כי אם הוא בן יומו, אז יש לנו בעיה שוב. כמובן שהתנור נקי. אם יש בו חתיכות בשר, או יש בו שמנונית בשר, הוא לא יוגדר. הוא לא יוגדר שוב, אנחנו מגדירים אותו כבשרי ממש. אבל אם התנור נקי, ועבר 24 שעות, גם לאשכנזים יהיה אפשר להפות בו חלות, ואם יש לו בעיה של תבניות, אז שישים נייר אפייה, ואז הוא, אני חושב, לכל הדעות יהיה לו מותר להפות ככה חלות. לא צריכה להיות בעיה לשבת. השאלה אם הוא עדיין שומן, הוא כבר שרוף. זו השאלה.
נקי זה, ודאי כבר יקח לפסח, כי תנור
לא עוד אמרו. לא, תתפלא.
יש תנורים שיש להם
אמצע? יש תנור שיש לו ניקוי עצמי, ואז הוא מכשיר את עצמו. הוא מכשיר את עצמו גם, התנור הזה. אבל לא, בדרך כלל הרבה פעמים תנור, הבשרי זה באמת יותר בעייתי, כי הוא הרבה יותר שומן. אבל אם יש לך שני תאים, אתה תחתון, איזה דברים חלביים עם שומן המבשלים? פיצה. עם שומן. פיצה עם שומן. השאלה היא מיפה. אז צריך לבדוק, אם זה נקי. זה מציאותי. חוץ מזה, יש עוד פתרון מאוד פשוט. נקוד את זה עם חומר מפגל. ואז זה לא נקרא שומן. אם אתה שמת שם מנקה תנורים, זה לא ראוי למאכל של כלום. זה כבר לא מוגדר כבשר.
זה נותן טעם.
מה זה?
זה
נותן טעם פגום. איזה טעם זה? זה לא טעם. אם עשית את זה ניקית, לא... זאת אומרת, גם אם נשאר קצת. גם לפסח, אתה צודק, את התנור... נקות לפסח, אני לא יודע איך אנשים מצליחים נקות תנור לפסח, תנור רגיל. זה כל כך הרבה שומן ותנור רגיל, לא האלה שמנקים את עצמם עם חום גבוה. אז באמת, אבל אם אתה שם שם חומר מפגל, אז כבר הכל שם בסדר. עוד בחילת פסח, לא להשתמש, אני מתכוון. להשתמש, אולי צריך קצת להתאמץ יותר, אבל... לכאורה גם חומר מפגל יספיק, אבל אם אתה שם חומר מפגל מדי פעם, או מנקה באותו זמן לפני שאתה רוצה, אז אין לך בעיה. אבל תנור סתם, אתה יכול לראות, אם הוא מלוכח, אז נכון, אם הוא נקי, בסדר.
למעשה, רק סוף החשבון, החלות שאפו אותם בתא ושרי שאלה אינם שהוא לא בן יומו.
כן.
זה רק על פי דעת הגרא יכול אותם חייבים?
לא, לפי הגרא מותר לכתחילה לעשות.
כן, רק על פי הגרא זה לכתחילה?
הגרא והבית דוד, כן. זה מה שאני מצאתי עכשיו. כף החיים לא הסתכלתי בדבר הזה, כי הספרדים מתירים בכלל איזה. סתם ספרדים מתירים אפילו בן יומו. בבן יומו, אבל שאינו בן יומו זה יותר קל. שאינו בן יומו זה יותר קל, אז אני לא יודע מה הוא אומר שם כי לא הסתכלתי, אבל לכאורה לא צריכה להיות סיבה, באמת רעיון להסתכל שם, לכאורה לא צריכה להיות סיבה שלאסור, אבל אולי כן עושה, כי יש דברים שהוא קיבל כמו אשכנזים. אבל פה, השאלה מה התכוון הרמה? ואם קוראים את הרמה, הוא משתמש גם במילה לכתחילה וגם בדיעבד. ולכן יש פה התלבטות. הגרא מתיר, אפשר לסמוך. כתוב, ראיתי גם, רב גם הרוקנול אמר שאפשר, מי שרוצה לסמוך, יש לו על מי לסמוך. כי זה הגרא. מי שנוהג להחמיר, שיחמיר. כל אחד והמנהג שלו.
על פי אשכנזים, בלי הגרא, אין שום דרך לפות חלות בלי שהם יהיו...
יש. עכשיו, בדיוק מה שהלכתי להגיד. בסדר, מי שבכל אופן רוצה, מה שרציתי להגיד עכשיו. בדרך כלל, להכשיר, יש לנו כלל של להכשיר בעגלה, למשל, אנחנו מחכים 24 שעות כדי שהדבר הזה יהיה טעם פגום. אפשר במקום זה לשים סבון, הרי, אתם מכירים, עושים סיר, סבון, בדרך כלל, כששמים סבון, הוא מבעבע פחות טוב. תקח יותר זמן, התרכובת עם הסבון. אם אתה שם קצת סבון, זה לא נקרא מפגל, ואם אתה שם הרבה, זה לא מבעבע. אז לכן המולץ תמיד זה לחכות 24 שעות. בליבון, למשל, לא צריך לחכות, כי ליבון שורף את כל האיסור, ולא צריך. עכשיו, למה אני אומר את ההקדמה הזאת? יש לנו תנור. תנור, איך מכשירים תנור? שוב, לא תבניות, תבניות אי אפשר להכשיר. אבל איך מכשירים תנור? תנור מכשירים על ידי זה שמפעילים אותו על חום גבוה כחצי שעה. על החום הכי גבוה שלו. אני לא מדבר על התנור שמכשיר את עצמו שהזכרת, התנור שמזכיר את עצמו, ממנו מגיע ל-900 מעלות, והוא שורף הכל ומכשיר הכל, ואין בו שום בעיה. תנור רגיל שלא מגיע, אז מחמים את החום הכי גבוה, כי הרי הוא לא יכול, בו לא כך פעוטו, הוא לא יכול לקבל איסור יותר מהחום הכי גבוה. אז החום הכי גבוה, חצי שעה, פעם חצי שעה, ככה. פסקים כותבים שאת תהיה בטוח שהכל נשרף. חור הזה, לא צריך לעמוד על הדקה עם זה. חצי שעה, חום הכי גבוה. עכשיו, יש הרבה שמחמירים בתנור לחכות 24 שעות. זה חומרה, כי זה, כמו שאמרנו, זה הגדרה של ליבון. וליבון לא צריך 24 שעות. ליבון, ליבון קל, אבל ליבון, כן. יש ליבון קל, יש ליבון חמור. ליבון חמור זה שמתקלף קצת. ליבון קל זה שקש שישים יישרף. למשל, אם הזכרנו, אז כשאתה מקבל תנור שיש בו איסור, תנור שבשנו בו איסור, פעם הישיבה פה הגיעה, תנור שהגיע מחוץ לארץ. קנו תנור משומש מאיזה בית מלון מחוץ לארץ. אפו שם, אף אחד לא יודע. אז מה שעשו, ניקור הכי טוב, הפעילו אותו לחום הכי גבוה, שמו נייר רגיל, לא נייר אפייה, כי הוא לא נשרף, וכשהוא מתפורר, זה כבר מספיק ליבון בשביל שיהיה מותר לכל השיטות. הבעיה היא שזה היה שם משהו כמו 500 מעלות, והנייר לא נשרף. עד שעזרנו לו קצת להתפורר, ואז אמרנו שהוא התפורר. פשוט זה בנוי שהוא מערבל את החום, אז הוא לא נשרף כל כך מהר, הנייר. זה עבד שם המון זמן עד שהוחלט שזה מספיק. שכנראה הנייר נשרף, רק לא ראינו. זאת אומרת, בפועל כשנגענו בנייר, לא, אחרי שפתחנו, אז נגענו בנייר, הוא התפורר באמת. אבל הנייר עצמו, כשהוא מונח בתנור, נשאר שלם. אבל בסדר, זה הוכשר בסוף. אבל לא, כי היום הדברים האלה יותר מחזיקים מעמד, הם בנויים. הם בנויים לחום גבוה, והוא גם בנוי לשים שם נייר אפייה וכדומה, אז הם בונים אותו ככה שזה מתערבל, אז צריך לדעת שדברים ככה. בכל אופן, אז החום הזה, החום גבוה נחשב ליבון קל, זה מספיק פה, כי הוא לא נסר יותר, זה המקסימום שלו. עכשיו, יש הרבה שאומרים, כמו שאמרתי, לחכות 24 שעות בתנור. כן? אבל גם הם, מי שרוצה פה להחמיר, יכול, ורוצה לעשות את התנור, והוא לא חיכה 24 שעות והפעיל חום גבוה, יכול כן כאן לסמוך על הדעות המקילות, כי שוב, יש כל כך הרבה דעות מקילות לזה, אז אני חושב שהוא יכול לסמוך ולהפעיל החום הכי גבוה חצי שעה. כן? ואז הוא עוד יותר בטוח, ואת התבניות לשים עם נייר אפייה, ואז לא צריכה להיות לו לחשוש, אני חושב, הדעה הכי מחמירה זה יכול להיות בסדר. בדיעבד, הדעה הכי מחמירה זה יהיה בסדר, לא. חתחילה. מה זה?
זה מוציא מבן יומו?
זה לא קשור לבן יומו, זה ליבון. לא, אני דיברתי כל הזמן שהתנור יהיה לא בן יומו, שיהיה פתור את הבעיה. אבל אם אתה פה, זה גם בבן יומו יהיה אחורה. כן. כן, אבל אני אומר, תחכה 24 שעות, אז תתכנן שהחלות עושים אותם לפני הבשר. ואז אין בעיה, למשל. כי לא השתמע של 24 שעות. ואם אתה חושש לשיטת שלא עושים לך תחילה, אז גם תכשיר את זה. תפעיל אותו על החום הכי גבוה חצי שעה. אחרי זה תנמיך, כי החלות לא טוב בחום הכי גבוה. תנמיך לטמפרטורה הנכונה, ואז תפעיל את החלות.
צריך גם להדיג את התנור לחצי שעה וגם לנקות אותו עם
נקות אותו. מומלץ חומר פוגם, כי שמה נשארו לך דברים שהם לא התנקו טוב, אבל לנקות אותו, העיקר שיהיה נקי. לא משנה כל כך איך, העיקר שיהיה נקי. זה הדבר החשוב.
יש חשש מסוים, אם החלות נמצאות מחוץ לתנור, מעל התנור?
שמה?
שאולי בגלל שיש פתחים, אז יוצא משם העדים.
השאלה אם יש. יש פתחים מעל התנור סתם ככה?
לא יודעים,
אם
זה
פתחי עברו, אולי... אין, זה סגור. אולי הפתחים האחרון. יכול להיות, אבל מאחורה. צריך לראות, אם יש שם עדים.
למה גם לנקות עולם חום גבוה? אם חום גבוה זה ליבון קל,
נגמר
הסיפור.
לא.
גם ליבון וגם הגרעים.
זה... אנחנו רוצים להיות הכי איזה... כי לפעמים נשאר שם, ואז נשאר השמן הזה, הוא נשרף והוא לא נשרף. יש תנורים שזה הכל נשרף, ויש תנורים שזה לא נשרף. שנשאר שומן, תגע בתנור שעשית בו בשר, הרבה פעמים על הדפנות, על הדלת, יש בשר, עדים של בשר, כי הדלת קרה, זה מתאבא שם, וזה נשאר גם אם תפעיל אותו החום הכי גבוה, ואז זה לא.
אם עברתי עם סקוט עם חומר, במשך 3 דקות, לא, אני אומר, זה ניקוי של פסח, או שזה אמור להיות מה שאתה עושה את זה ב4 דקות? על מה העבר, מה שניקוי?
כן, לכמה צריך בפסח.
שואלים כאן אחר, הוא אומר,
כמה ניקוי?
כמה שעות.
למה פסח זה כמה שעות? צריך שיהיה נקי. ההגדרה נקי זה הגדרה שאני לא יכול להגיד. כי צריך כל אחד מה שזה.
אם אני רואה אפילו חתיכת בשר, כאילו שאני דבוקה, ושמתי על החומר פוגם.
לכאורה זה יכול להיות בסדר, כי כבר שמת חומר פוגם, אז זה כבר לא חתיכת בשר. באופן פשוט. אבל תוריד אותה. אבל אם תעבור סקוטש כמו שצריך, זה לא לוקח יותר מארבע דקות, ואם גם תשים חומר, אז בכל מיני קרי. אבל אני אומר שוב, אתה מסתכל, התנור בסך הכל הוא נקי. בסך הכל תנור, אני מדבר, לא התנור עם השומן שדבוק, זה מה שהזכרת. זה אין מה לעשות. אני מדבר על תנור שהוא, אתה מסתכל נקי, תוודא שהוא נקי, ובדרך כלל לא יהיה בעיה, גם אין פה זהה בחלות. אין זהה שגם תאסור, כי החלה עצמה לא עושה זהה. ובדרך כלל הדפנות, לא, אין בהם...
מה זה? צריך שהזיע עולה.
מה זה?
אני לא צריכה בעצמן את זה, צריך שהעדים יהיו
זה עולה. כן, אבל צריך שהעדים יעלו עדים, ייגעו בדפנות, ישחררו משם את האיסור, וזה ייפול חזרה לתוך החלות, נכון? אבל אם אין עדים בחלות, אם אין עדים בחלות, אין זהה, אז זה לא יקרה. תחשוב, זה עוד...
אולי יש זהה ממה שעל הדפנות.
מה זה?
אולי יש זהה ממה שנמצא על הדפנות.
השאלה, מה, הדפנות בדרך כלל הם לא ממש, הם לא יזיעו. אם יש, אז שוב, אנחנו עושים אותו עניין. זה הנקודה הזה. רק נזכיר, אז עוד משהו בגלל זה, שדיברנו כבר על תנור וכולי, במיקרוגל, ככה בתזכורת קטנה, מיקרוגל יש בו גם הרבה עדים. אבל בזה בכלל יש שלוש הראשיתות, האם מיקרוגל, יש כאלה שאומרים שמיקרוגל זה הכל אסור. זאת אומרת, אם עשית בו בשר, אסור בו לעשות חלב בכלל. כי הוא, אי אפשר להכשיר אותו. הוא ממש בשרי. יש דעה שאומרת, לא צריך, כי הרי מיקרוגל לא מבשל. התהליך הזה לא נקרא בישול. בישול באופן פשוט זה על האש. כל דרך אחרת זה לא בישול. לפחות לא מהתורה. מה זה? כן, אבל עולה שם עדים. זה, השאלה אם הדפנות קרות, נכון, הצלחת היא יותר מתחממת, נכון? אז זה לא... אבל העדים החמים, הם נכנסים לדפנות, מה הם? הם לא באו מבישול, אז זה לא אסור. ויש את הדעה האמצעית שאומרת, זה אסור, אבל אפשר להכשיר. אפשר להכשיר על ידי ששמים כוס עם מים, שהעדים מתערבבים. שזה גם דעה, האם עדים יכולים, האם אפשר להכשיר משהו בעדים? אבל משהו שנעשה רק בעדים, אז יש כאלה שמתירים, אז עליהם בעצם סומכים שזה יהיה עדים. אז זה דבר, אדם שבישל פה, כמובן בשר בחלב ביחד יהיה אסור במיקרוגל, למרות שהוא לא יעבור על איסור דורייתא של בישול, אבל איסור, פחות דרבנן, צריך להגיד שיש לו פה. אבל אחד אחרי השני, אז אפשר להקל בזה, אבל נהוג כמובן לשים, כלומר, אפשר, זאת אומרת, פחות בעייתי. אבל בגלל שיש כאלה שכן מחמירים, אז נוהגים לחסות לפחות אחד מהם, או בשרי או חלבי, ואם מכסים את שניהם זה יותר טוב. לחסות זה הכוונה היא שעדים לא יוכלו להיכנס. זה הנקודה. אז אני ראיתי שיש כאלה שאומרים שהפתחים הקטנים שיש על הצלחות המיוחדות, אז בדרך כלל העדים יוצאים, לא יכולים להיכנס, רק לצאת. ככה זה בנוי בשביל רק להוציא ולא להכניס. ולכן זה יהיה בסדר. אז אם יש לך חורים יותר גדולים זה בעיה, אם לך חורים אז זה עוד יותר טוב. למשל מה שעושים במקום שיש מיקרוגל טרף, אדם לא הולך למקום, יש מקורי טרף, מכסים את האוכל טוב, בלי שום פתח, מכשירים, מבשלים, ואז אין בעיה. זה עושים למשל במקומות עבודה, שיש מקורי שהוא לכולם, ואתה לא יודע מה העובד שלפניך עשה שם.
אם יוצאים לפני כוס מים, אז לא צריך
לחסות? כוס מים ושזה נקי, לא, אז הכשרת אותו.
כל זה רק למען זה אמר, שזה... כל זה לדעות המקילות.
לא לדעה שאומרת שאי אפשר. יש שתי דעות מקלות. אחד שאומר שלא צריך, ואחד מה שרוב הפוסקים אומרים, שבאמצע. צד אחד הוא כן יהיה בשרי או חלבי, צד שני אפשר להכשיר אותו.
ומאיפה מגיע העניין של שני כיסויים? בדור רואה?
השני כיסויים בדבר שהוא אסור. אם אתה מכניס למיקרוגל שהוא טרף, או מיקרוגל שהוא בשרי, להכניס לו משהו חלבי. זה השני כיסויים. אני חושב שזה בעיקר בגלל שאם אחד יקרה, יהיה את השני. לא... מה זה?
הדעה השלישית
יש כיסויים? לא, הדעה השלישית, אני לא יודע מה היא אומרת לגבי כיסויים בכלל, כי היא אומרת שהכל שם איזה, אני לא יודע. כי יכול להיות שכן, כי גם אם בעיקרון תכניס את התנור, למשל במטוסים אמרו לי שהאמנות שבאות, מכסים אותם לתנור, תנור חימום. כן? כי זה נהיה כסף, זה לא יכול להיות מיקרוגל. והתנור הזה הוא טרף, כי באותו מטוס גם יש אוכל לא כשר. מה זה? זהו, זה בקופסה אטומה, אז אין שום... מה יהיה אסור? אז זה, העדים לא יכולים להיכנס פנימה. אז זה אותו דבר. לכאורה גם לשיטה הזאת הם צריכים להתיר במיקרוגל. שהוא אטום לגמרי. עכשיו שני כיסויים זה פשוט שיהיה בטוח. שאם אחד נקרא, הרבה פעמים מה שהם עושים אבל במטוסים, סתם איזה, הם כדי שתתחלו יותר טוב הם פותחים. שיהיה לה... רוצים לעשות טוב לזה שהזמין את הטיסה, את האמנה מהאדרין. ואז הם הורסים לו. אבל...
גם את בפני החימום, את החותם בתוך חותם הורסים.
כן, הם הורסים לו הכל. הם מביאים לו כך פתוח כדי שיהיה לו יותר קל, יהיה לו יותר טוב. ואז זה לא טוב. זהו.
לדעות המחמירות במיקרוגל, אם אני לוקח לחם תוך העין, מחמם אותו בתוך מיקרוגל בשרי, אבל בתוך הכיסויים.
אז... מה זה בתוך הכיסויים?
שני כיסויים.
נו, אז זה מה שהוא אמר, אז זה ייחשב כמו כל דבר, זה לא ייחשב בשרי. כמו כל דבר, זה מקור
חוסר. וזה יהיה עוד פעם, באנו למחלוקת שם, אם זה חתחילה או לא חתחילה?
מה, אם יהיה מותר, אז זה חתחילה? לא, זה לא קשור. כי שני כיסויים לא יכול לקבל איסור. אני חתחילה אומר שאני לקחתי תפשיל פרווה ועשיתי אותו בכלי בשרי. על הכלי. והוא בטוח נהיה בשרי, אם מותר לאכול אותו עם חלב או לא, פה...
אני שואל את דעות המחמירות, את דעות המחמירות...
לא, אבל בשני כיסויים הוא לא מקבל טעם של בשר.
אבל דעות המחמירות לא מתירות בשני כיסויים לעשות...
למה? לא. אם אתה תעשה כיסוי הרמטי, אז לכאורה זה, אבל זה כמו כל דבר שאתה וישה איתו בכלי בשרי, בצורה שמותר, בתנור בשרי, עשית בשני כיסויים, אכל חלבי. אנחנו לא עושים את זה, סתם כי עלולים להתבלבל, אבל אין בזה איסור בפועל. לכאורה לא צריכה להיות בעיה, אבל לא להגיע למצבים האלה, זה לא, אנחנו לא בעד להסתבך. טוב.